אנחנו בפסחים דף חבב. אתמול למדנו מחלוקת יסודית בין רבא לאביי לגבי דבר שיש בו הנאה בעל כורחו. הוא יכול למשל לא ליהנות ממנו, ללכת בדרך אחרת למשל, ובכל זאת הוא הולך בדרך הזאת ולא מתכוון ליהנות. האם הוא חייב ללכת בדרך אחרת? או שאם הוא לא מתכוון, אולי הוא יכול ללכת בדרך הזאת שיש בו איסור הנאה. וברור שבדעת רבי יהודה שלא מתכוון אסור, זה אסור. אבל לדעת רבי שמעון, אביי אומר שזה מותר, כי הרי לא מתכוון מותר. ורבא אומר שזה אסור, כי גם רבי שמעון שאמר שמותר ולא מתכוון, זה רק שאין דרך אחרת ללכת בה. אבל אם יש אפשרות אחרת לא ליהנות מזה, אז הוא צריך לא ליהנות מזה. זה היה לשון ראשונה, לשון אחת. ולשון השנייה, הם חלוקים בכלל, איפה שאי אפשר ללכת בדרך, שאי אפשר שלא ליהנות, שאי אפשר שלא לעשות את ההנאה הזאת, אבל הוא מתכוון ליהנות. אז לדעת רבי שמעון, ודאי זה אסור, כי לדעת רבי שמעון כל מה שמתכוון אסור, אבל לדעת רבי יהודה שאין הבדל אצלו בין מתכוון ללא מתכוון, אז איפה שאי אפשר, אז אפילו אם הוא מתכוון, מה זה משנה? זה כמו שהוא לא מתכוון. ובזה אביי אומר, כי רבי יהודה, אם הוא לא מתכוון, אם הוא מתכוון, אז ממילא, מה זה משנה, אני מתכוון ולא מתכוון, זה אותו דבר. כל זמן שאי אפשר אחרת, וזה רבי יהודה ודאי יסכים שמותר. אבל רבא אומר, זה אסור. מכיוון שרבי יהודה, כל מה שהוא אומר שלא מתכוון ולא מתכוון, זה אותו דבר, זה רק לחומרה. אבל לכולה להגיד שגם אם הוא מתכוון, זה יהיה מותר, כי לא אכפת לי אם הוא מתכוון או לא מתכוון, זה אסור אפילו אם אי אפשר ליהנות, אם אז הענה שבאה לו בעל כוחו ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, שלא יעשה ולא יענה אם הוא מתכוון. הלאה, אביי רוצה להוכיח את שיטתו עכשיו בדף חבב, ואמר אביי, מין אמין עליו, איפה אני אומר שגם כשאי אפשר בצורה אחרת והוא מתכוון ליהנות, זה מותר. הוא לומד את זה מככה, דתניה בברייתא אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של איכל, איכל הקודש היה בגובה, כן? איכל הקודש היה בגובה 100 אמה, כן? 50 מטר, מאוד מאוד גבוה. ככה שכשהשמש האירה בו בצד אחד, אז מלמטה ברחובות שלמטה מהר הבית, זה היה ממש עושה צל. אז רבי יוחנן שהיה חייב לדרוש ברכות החג, אי אפשר היה אחרת, היה חייב לשבת בצל כי היה יושב שם זמן רב. והוא ישב ובעצם נהנה מהצל של האיכל, וזה צל שאסור, מהאיכל אסור לענות במשהו בתוכו. אז באמת, מזה שהוא יושב בצלו של איכל ודורש כל היום כולו, אז מזה רוצה להוכיח הבאי שזה מותר. והאחד לא אפשר, הנה פה יש מקרה שלא אפשר, ומחבן הוא מתכוון ליהנות מזה, ושרי, מה יגיד על זה רבא? אבא אומר הרי שאסור, ורבא אמר זה לא דוגמה טובה, שני איכל, האיכל כל מה שאסור זה רק בתוכו, והצל נעשה עבור לתוכו, מה שמאיר מחוץ לו, אז זה אין איסור הנאה. הוא אומר, אמר, שאני איכל, זה לתוכו עשוי. אבל רבא אומר, אמר רבא, מין האמין עלה, מאיפה רבא לומד שאסור ליהנות אפילו מדבר שהוא לא יכול לעשות אחרת, אם הוא מתכוון ליהנות. הוא אומר, בתניה, לולין היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, היה חורים בעלייה של פתחי קודשי הקודשים, כמו ארובה מלמעלה, כן, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות. זאת אומרת, האומן שהיה צריך לתקל את קודש הקודשים, שזה מקום הכי מקודש בכל העולם כולו, שרק כהן גדול נכנס לשם ביום הכיפורים בלבד, אז היו מכניסים אותם פנימה, כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודשי הקודשים, שלא יענו עיניהם מבית קודשי הקודשים, מה שהם צריכים לתקן. אומרת הגמרא, והנה, והאחד לא אפשר, אי אפשר אחרת, כי זה הדרך היחידה לתקן, וכמחווה, ואם הוא מכוון ליהנות, אסור, שזה שם אותם בתיבות. אומרת הגמרא, מה אביי יגיד על זה? עונה על זה אביי, ותסברה, איך אתה אומר את זה? ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, שהוא בר כפרה, קול ומראה וריח, דברים שהם קול, או דברים שרואים אותם, או דברים שמריחים אותם, אין בהן משום מעילה. בקודש אפשר למעול, לעשות מעילה בדבר שאסור ליהנות בו גם. ולכן, אלא מעלה עשו בבית קודשי הקודשים, ככה יגיד לך אביי. באמת עשו שם מעלה, אבל באמת המעלה שעשו בבית קודשי הקודשים, זה באמת מהתורה מותר. ולכן, פשוט עשו מעלה גדולה יותר של קודשי הקודשים, זה דבר כל כך גבוה, שלא ייהנו ממנו. אבל לא מעיקר הדין, זה מותר אם אין אפשרות אחרת, כך יגיד לך הבעיה. הלאה? איקא דאמרי, יש כאלה שאומרים שדווקא מפה בדיוק רב למד שאסור. כי רב אמר, מה מינה מנהלה, מאיפה אני לומד את זה? בדיוק מהברית הזאת שקשתה עליו. אמר רבי שמעון דתניא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. זאת אומרת, מעילה אין בהם. אתה לא תשלם חומש, אין בהם מעילה. מודליקה. מעילה אין בהם. האיסור האיקה, אבל אסור ליהנות מהם, אפילו אם אי אפשר אחרת. מה אילב? מה מדובר? לאותן העומדים בפנים? לאלה שבאים, האומנים שבאים לתקן? זה לא אפשר, וכמיכוון שאי אפשר אחרת, הוא כן מתכוון ליהנות. אז אסור, ואז זה בשביל שיטה, ואסור, שזו הוכחה לרבה. אומר רבה אביי, לא. לא חייבים לומר את זה, אפשר להעמיד את זה, שזה לאותן העומדים בחוץ, אלה שעומדים מלמעלה, ולאיזה עץ גבוה, לאיזה מקום גבוה מאוד, ורואה את קודשי הקודשים, זה אסור. כיוון שאפשר שהם לא יראו אותו. גופה. אמר רבי שמעון בפזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום רכפרה. קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה. זה מה שאמרנו קודם. כלומר, אין בהם מעילה. שואלת הגמרא, וריח, אין בו משום מעילה? בואו תראה שיש מקום בפירוש שראינו שיש בריח משום מעילה. והתניא, שנים בברייתא, המפתם את הקטורת, אדם שעושה את פתאום הקטורת. אז אם הוא עושה את זה כדי להתלמד בה, או כדי למוסרה על הציבור, אז הוא פטור. כן, שהרי כתוב בה, הרי כתוב שאסור ליהנות, אסור ללמוד כמעשה, אסור להתלמד בנה, כן? הלאה? כן, הרי כתוב בה, איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמיו, כמתכונתה לא תעשה, כן? כתוב. אז בעצם מה יוצא? שאם הוא בא רק בשביל להתלמד בה או למוסר לציבור, זהו פטור. אם הוא עשה להריח בה, אז הוא כבר חייב. אבל המריח בה, לא שהוא עשה אותה, אלא הוא מריח מהקטורת, אלא מישהו אחר מריח מהקטורת הזאת, או אומר מהקטורת אמיתית, על כל פנים הוא פטור. אלא שמעל, מי שמריח ולא הוא זה שהכין את זה, הוא פטור אלא שמעל. כן, הוא נהנה מן הקודש, ומביא אשם מעילות, הוא צריך להביא אשם של מעילות או משהו. אלא, אמר רב פאפה, אז לכאורה זה קשה. כי אתה רואה שבריח יש מעילה. ולכן הגמרא מתקנת ואומרת ככה, אמר רב פאפה, קול ומראה אין בהם משום מעילה, לפי שאין בהם ממש. הם לא משאירים שום דבר ממשי, מה שאין כן ריח, שהוא למשל אשן או כל דבר כזה, הוא יכול להשאיר את החותם שלו בדבר, את הריח שלו בדבר. וריח, אז הוא באמת כן יש בו מעילה, אבל מתי אין בו מעילה? לאחר שתעלה תמרותו, אין בו משום מעילה. מתי שהשן כבר עלה ונעשתה מצוות הדלקת הקטורת, הקטרת הקטורת, אז הועיל ונעשית מצוותו. כלומר, באמת אין בהם מעילה, בשלושתם, גם לא בריח, אבל בריח יש סייג. אין בו מעילה רק אחרי שהוא עשה את מצוותו. לפני שהוא עשה את מצוותו יש בו מעילה, ולכן כך אמרנו בקטורת. על כל פנים יצא לנו פה דבר מעניין. כל דבר שנעשתה מצוותו, זה אין בו משום מעילה. אומרת הגמרא, לממרא דכל אחד הנעשית מצוותו אין בו משום מעילה, יוצא שאם אתה עשית את מצוותו כבר לא מועלים ביותר, קצת קשה מזה. שהרי תרומת הדשן, תרומת הדשן, אחרי שנאכלו כל האיברים על המזבח, הם לוקחים אותם ותורמים אותם על הדשן, כן? שהרי כתוב, ולבש הכהן מדובן ומכנסי וד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה, תרומת הדשן נעשית מצוותה, תרומת הדשן נעשית המצווה, ואחר כך יש בה משום מעילה, כלומר אסור להשתמש אפילו במה שהוא שם על תרומת הדשן. בכתיב, שהרי כתוב, ושמו אצל המזבח. מה זה ושמו? למה צריך לכתוב ושמו? למה הדגש הזה? היה יכול לכתוב אשר תאכל אש את העולה על המזבח. למה אתה צריך לכתוב ושמו על המזבח? אלא ושמו שלא יפזר, שישים אותו במקום מרוכז, ושמו גם שלא ייהנה משום, שלא ייהנה מתרומת הדשן. אז למה? אז למה בתרומת הדשן, אפילו אחרי שעשה את מצוותיה, אתה אומר שיש בה מעילה. לכאורה זה כבר אחרי שעשה את מצוותה. אומרת הגמרא, באמת תרומת הדשן זה שונה. תרומת הדשן ובגדי כהונה הם שתי כתובים שהתורה אמרה בהם שאסור ליהנות בהם לאחר מעילה, שאסור עדיין, כן? ובגלל שהם שתי כתובים הבאים כאחד, שתי כתובים הבאים כאחד, הכוונה שתי כתובים שבאים ללמד על דבר אחד, ששתי כתובים באים ללמד על דבר אחד, על אותו עניין, שאסור ליהנות בהם גם אחרי השימוש שלהם במצווה, שגם יש במעילה אחרי זה, אז הם לא מדברים על כלל התורה, כי אם התורה הייתה רוצה ללמד על כלל התורה, הייתה אומרת את זה במקום אחד וזהו, אלא זה בא ללמד רק עליהם. שתי כתובים הבאים כאחד, וכל שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדין על כל התורה. איך אנחנו לומדים את זה? תרומת הדשן עד אמרן וסמו, זה בא להגיד שלא מועלים בה, בגדי כהונה זה גם כן מקום שלומדים בו, כתוב שלומדים בו, שלא נהנים בו אחרי השימוש. מדובר על בגדי כהונה של הכהן הגדול שמכנס את ביום הכיפורים, וכתוב עליהם ואניחם שם, כן? דווקא שם וזהו, לא במקום אחר. מלמד שטעונין גניזה, אז אסור להשתמש במחר זה. עניך לרבנן מלא, אז מזה למדנו, שבאמת בשאר המקומות מותר ליהנות, אין בהם מעילה, סליחה, אחרי שהם קיימו את מצוותן. אומרת הגמרא, ובגדי כהונה, עניך לרבנן, מלא לשיטת רבנן דאמרי מלמד שטעונין גניזה, אלא לרבי דוסה שהוא סובר, מה שכתוב וניחם שם, דפליג עליי, הוא חולק על רבנן, דאמר אבל ראוינן לכהן ידיעות, ומה זה מה שכתוב וניחם שם? שלא ישתמש בהם ביום כיפורים אחר, אבל ישתמש בהם סתם ככה מותר, ובטח שאין בהם מעילה. אז מה יקלם, מאמר? מה תגיד את זה? יש לך רק את תרומת הדשן, ובו כתוב שאסור ליהנות בו אחר, שאסור, שיש בו מעילה, אפילו אחר שקיימו את מצוותו. לכאורה נלמד את זה לכל התורה. אמרת הגמרא, לא. מי שלומד רבי חיסדא, רבי דוסא, סליחה, הוא לומד שיש לך שתי כתובים, באים כאחד, ואיזה הם? תרומת הדשן ועגלה ערופה. תרומת הדשן, כמו שאמרנו, ועגלה ערופה זה עגלה שמביאים אותה כשיש איזשהו מת מחוץ לעיר, אז מביאים את זקני העיר ועוד אנשים מירושלים, והם באים ועורפים את העגלה, וכתוב שם תהא קבורתה, כשהיא דווקא צריכה להיות שם ואסור להשתמש בה לשום דבר אחר, ולכן יש בה מעילה. אז באמת, עגלה ערופה גם היא לימדה על הדבר הזה, וזה יהיה אצלו שני כתובים, אבל אם כי אחד, וכל שתי כתובים אבל אם כי אחד, הם מלמדים, כי בשתיהם לומדים שאסור אחר כך ליהנות ומועלים בהם. אומרת הגמרא, עד כאן בסדר. הבנו, שתי כתובים אבל אם כי אחד, אין מלמדים משום דבר בתורה, אבל זה לא לכל השיטות. יש מי שאומר שגם שתי כתובים אבל אם כי אחד, כן לומדים מהם על כל התורה. אז מילא, למד דאמר אין מלמדים, אלא למד דאמר מלמדים, מי שאמר מלמדים על כל התורה כולה, מה איקה למימר? מה תגיד עכשיו שאיך, כן אפשר ללמוד מהם לכאורה? זאת אומרת הגמרא, לא, בהם יש דבר מיוחד מאוד, תרי מיעוט אקטיבה, שכתוב בהם ממש שתי מיעוטים, וכל אחד הם כתוב מיעוט שהוא אומר שזה הולך רק עליו, גם למי שלומד שאפשר ללמוד בזה על כל התורה, במקרה שלהם, לומדים שזה דווקא עליהם, למשל, בתרומת הזה שכתוב ושמו על המזבח, כן? ושמו אצל המזבח. זאת אומרת, דווקא אותו, שמו, לא שם משהו אחר. והעגלה הערופה כתיב, העגלה הערופה, כלומר, רק היא, הערופה הזאת, היא זאת שלא ננים בה אחר כך ולא, ומועלים בה, שאין כן דבר אחר. הלאה? כן. עכשיו, כיוון שדיברנו על עגלה ערופה, אז כבר מביאים לכאורה עוד ראייה לרבה עכשיו מעגלה ערופה. בואו נראה איזה ראייה. תשמע, הכניסה לרבקה, רבקה זה שקושרים ארבע פרות ביחד, כלומר, קושרים אותם ביחד. ולמה? כדי שהם יהיו ביחד. בדרך כלל עושים את זה כדי שהיא תדוש. אבל אם הוא הכניסה אותו לרבקה ביחד עם פרות אחרות, וידע שכי הלכה איתם ביחד, עכשיו, רק להקדים. בעגלה ערופה אסור לעשות שום עבודה, שנאמר אשר לא עובד בה. כלומר, אם זה עגלה שעשו בעבודה, היא כבר פסולה להיות עגלה ערופה, ודומה לפרה אדומה, שיש קצת שוני, אבל על דרך זה. על כל פנים הוא הכניסה לרבקה, קשר אותם בצמד של ארבע פרות, והיא דשה את התבועה, לכאורה עשתה פעולה, עדיין קשרה להיות עגלה ערופה. אנחנו נלמד תכף שהוא לא רצה שהיא תדוש, זאת אומרת, ידע שלא הכוונה שהוא התכוון שהיא תדוש. אבל אם הוא שם אותה ברבקה הזאת בשביל שתדוש, שתינק עם אמא שלה, כי היא הייתה צמודה לאמא שלה, שקשורה לאמא שלה, אבל הוא רצה גם שהיא תדוש, אז היא כבר פסולה. אתה רואה, והאח עד לא אפשר, הרי היא חייבת לנוק על ידי שתהיה עם אמא שלה, ולכן הוא צמיד אותה אליה, אז אי אפשר, כן, לעשות את זה בדרך אחרת, וכאן היא חוון, כי האמא שלה צריכה לדוש, והיא צריכה להיות צמודה אליה, אבל פה הוא מתכוון, אז יוצא לנו ככה, אם הוא חייב להיות, היא חייבת להיות עם אמא שלה, כלומר אי אפשר אחרת, והוא מתכוון שהיא גם כן תדוש, עדיין שנינו שהיא פסולה. מה אתה לומד מזה? שאי אפשר, והוא מתכוון, אז אסור. זה רבה. מה יגיד לו הווי? הווי אומר, מה פתאום, זה לא דוגמה עגלה הרופא. שני התם, שונה המקרה בגלה הרופא, שהרי כתוב בה בפירוש, אשר לא עובד בה, כלומר, מכל מקום, לא עובד בה, בכל מקרה לא נעשתה בה עבודה. אבל באמת, אם זה לא היה עגלה הרופא, אז אם זה היה לא אפשר במקרה אחר, ואפילו היה מתכוון, היה מותר. אומרת הגמרא, אם ככה, אפילו ראי שנמי. הרי בהתחלה אמרנו, שאם הוא הכניסה לרבקה וידשה, והוא לא התכוון לזה, פשוט יצא שידשה, אז היא עדיין קשירה. למה? ראו בד בה, נעשתה בעבודה. אפילו בלי שהוא התכוון. אומרת הגמרא, הלו, דמי, אלא לאה, אם כבר אתה מדמה, אז תדמה את זה לדברים הבאים. כתוב, שכן עליה עוף, כן, זה מדובר על פרה אדומה, אבל זה על אותו משקל, שכן עליה עוף, ישב עליה סתם איזה ציפור, אפילו שהיא נוסעת אותו ובכלכורה עושה איזה עבודה בשביל העוף הזה, כשרה. כן, אבל אם עלה עליה זכר והרביע אותה ונצר מזה איזה לצורך ולדות, אז היא פסולה. לכאורה, האדם לא עשה פה כלום. למה פה היא פסולה פתאום? אז מה היא טעמה? מה הטעם? אמר רב פאפה, היא כתיב עובד, הרי כתוב עוב, אשר לא עוב, כן, אשר לא, הלשוני, והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. אשר לא עובד כתוב עין בית דלת, לא וב. עכשיו בתורה יש כתיב ויש קרי. אומרת הגמרא, אם היה כתוב בה עין בית דלת והיינו קוראים עבד כמו שקוראים בלי ניקוד, אז היינו אומרים עד דאביד באיו, עד שהוא יעשה במעשה, ואז מילא גם עליה להזכר הייתה מותרת, כי הוא לא עשה בשום מעשה. ואם היה כתוב עובד עם וב, והיינו קוראים את זה כמו שזה כתוב, עובד עם וב, אז אפילו ממילא, אפילו היה עולה ציפור, הייתה עולה לציפור, גם כן הייתה אסורה. כן? מילא גם. אשתה דכתיב, עכשיו שכתוב עובד בלי וב, כאילו כמו עבד, אבל אנחנו קוראים אותו עובד, כאילו עם וב, כלומר, הקריא והכתיב לא אותו דבר, אז צריך לדרוש מזה שיש פה איזה משהו ממוצע בין עובד לעבד. כלומר, עובד דום ידי עבד, דומה למקרה שעבד. מה עבד? מה שאדם עושה זה עבודה, זה מצב שנוח לו. אף עובד, נכון שגם אם נעשתה עבודה, אפילו שהוא לא רצה, שהוא לא, סליחה, שהוא לא עשה בעצמו, אבל אם נעיך לה, אם נוח לו, כמו במקרה של הזכר, שנוח לו שיהיה ולדות, אז זה יהיה אסור, אבל זה מקרה רק בפרה אדומה. הלאה, הגמרא מנסה להביא עוד ראיה לרבה. תשמע, אבדה, אדם מוצא אבדה, הוא צריך לשמור על האבדה הזאת עד שהוא מוצא את המוצא שלה, אפילו ימים רובים. אז אם אדם מצא אבדה, הוא צריך לשמור עליה, כתוב לא ישתכנה, לא על גבי מיטה, אם זה דבר ששוטחים אותו כמו איזה שטיח, או כמו איזה ספר שצריך לפתוח אותו מדי פעם, ולא על גבי מגוד, מגוד הכוונה כמו קולב כזה, לצורכו, אם הוא צריך אותו בשביל להשתמש בו לעצמו, כי אסור להשתמש בעבדה, הוא שומר עליה. אבל שותחה לצורכה, אם זה טוב לה ובריא לה, צריך לשתוח אותה על גבי מיטה ועל גבי מגוד. אבל אם נזדמנו לאורחין, לא ישתכן לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכה בין לצורכו. לכאורה, למה לא? אם זה לצורכה, שיפתח אותה, שירציג אותה, שישתמש בה כדי לטפל בה. אומרים לו, למה? בגלל שכשיש לו אורחים, אז הוא נהנה מלהציג את זה. אז אתה רואה מזה מה? אתה רואה מזה לכאורה שבמקום שאי אפשר, והוא מתכוון להנאתו, אז זה אסור. לכאורה זה כמו רבה. נגיד לו הבא יהיה, שנה אתם, שונה שם. דקה לילה, זה לא בגלל זה. זה בגלל שהוא מפסיד את, ה, את הדבר שהוא שותח אותו, תולע אותו למגוד, שהוא מציג אותו. למה? אם משום עין הבישה, או בגלל עין הרע, אם משום גנבי שמציג את זה, ויכולים לגנוב את זה אחרי זה, כי גנבים יראו את זה, וזה הסיבה למה לא רצו שכשיש אורחים יעשה זאת. אז זה לא ראיה לרב פה. הלאה? תשמע, רואים עוד דוגמה. מוכרי כסות מוכרים כדרכן. זאת אומרת, אדם שמוכר, אסור לאדם להשתמש בשעטנז, בגד שעטנז, אבל אם הוא מוכר אותו לגויים, מותר לו אפילו ללבוש אותו, בתנאי שלא ייהנה ממנו. אז איך זה כתוב? מוכרי כסות מוכרים כדרכן, בכוונה שהוא לובש אותו אפילו, ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה, כלומר שזה יהיה בגד חם שהוא מתכוון כדי להתחמם, במקרה הזה בחמה, סליחה, שזה בגד שיצנן אותו על כל פנים קצר, ובגשמים, מפני הגשמים שהוא חשג בגד יחמם אותו, זה אסור. והצנועין, אלה שרוצים להתחסד יותר, מפשילים לאחוריהם במקל, מעמידים אותו במקל מאחוריהם, וככה מציגים אותו לרעבה. אז מה יוצא פה? הנה, אתה רואה שפה אפשר למעבד כצנועין, יש דרך אחרת לעשות את זה, לא ללבוש אותו עליו, אלא כמו הצנועין, לשים אותו במקל לאחוריו, ואם הוא לא מתכוון, שרי. ואנחנו למדנו, פה זה קצת שונה, פה למדנו, על הלישנה הראשונה של המחלוקת בין רבא לאביי, לא, עד עכשיו דיברנו על הלישנה השנייה שלהם, התפלפלנו שלרבא אפשר לומר ככה לאביי ככה, ואף אחד מהם לא מחויב אחרת. אבל הלישנה הראשונה, לכאורה אמרנו, אם אפשר בצורה אחרת, אם אפשר בצורה אחרת, ו... כלומר, לדעת רבא ללישנה כמה, אז בואו נגיד, במה היה בלישנה כמה, במה הם חלקו? הם חלקו... במקרה שאפשר לעשות בצורה אחרת, אבל הוא לא מתכוון. אז שם אביי אמר, זה לדעת רבי שמעון, מותר. ורבא אמר, זה גם לדעת רבי שמעון אסור. כי רבי שמעון אמר, שאם לא מתכוון, מותר, פטור, זה דווקא איפה שאין דרך אחרת. ופה אתה רואה שיש דרך אחרת, וזה עדיין מותר. לכאורה לרבא זה יהיה קשה שרבא אמר שזה יהיה אסור. אז הגמרא אומרת, תיובתא למאן דמתנא לישנא קמא דרבא. באמת תיובתא. ולכן הגמרא דוחה את הלישנא קמא שהייתה שם ומעמידה את כל המחלוקת של רבא ואביי, רק בצורה השנייה שאמרנו שזה מתי שאי אפשר אחרת, הוא כן מתכוון, והשאלה תהיה בעצם על רבי יהודה. אז סיימנו את הנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו למדנו בדף כ"א במשנה בעצם, בתחילת הפרק, אמרנו שדבר, שאחרי שהגענו לשעה השישית בפסח, שבו כבר הכל אסור, צריך כבר, זה זמן ביעורו, הוא כבר אסור ודאי בהנאה גם, אז לא יסוק בו תנור, לא יסיק בו בחמץ הזה כבר, תנור וקיריים, כי אסור לנות מהם. תנור רבנן, תנור שהסיקו בקליפי אורלה, שהם אסורים בהנאה, או בקשין של קילי הקרם, שכמו שלמדנו גם קילי הקרם אסורים בהנאה, אם התנור הוא חדש, יוטץ, צריך לשבור אותו. אם הוא ישן, אז הוא יוצן, יצננו אותו, רק יקרו אותו. כלומר, אם זה תנור חדש, כיוון שהתנור החדש, מהחרס, הפעם הראשונה שמסיקים בו כל דבר, הוא זה שמצרף את התנור, הוא זה שהופך אותו להיות תנור, שמעכשיו כבר נהיה תנור חזק ובריא. זה מלבן אותו, זה מייצר אותו. זאת אומרת, שמה שאומרים פה, זה בגלל שהתנור החדש הזה באיסור של ההנאה הוא נהיה תנור, אז כל התנור הזה נבנה על ידי איסור, ולכן הדרך היחידה את הקנתו היא לשבור אותו. אבל אם כבר היה תנור ישן וכבר הוא נבנה בעצם בהצנה הראשונה, בהסקה הראשונה שלו, אז ממילא רק צריך לקרר אותו ולהדליק בו אש חדשה מדברים תיאורים, כי הדברים הטמאים שבו הם לא מה שהופכים את התנור להיות תנור, רק אסור לבשל בהם. עכשיו, אם הוא עפה בו, כן, את הפת, תנור הזה, אז רבי אומר, הפת אסורה. רבי אומר בעצם, הפת תהיה אסורה. אם הוא עפה את הפת, הכוונה בתנור של... בתנור של חדש, כן? תנור שהיה צריך לשבר. אז, אז הפת אסורה, כן? ככה רבי אומר, וחכמים אומרים, הפת מותרת. הלאה. למה? בעצם כי רבי אומר שהשבח של העצים, כן? כן? השבח של העצים הוא מורגש, מדובר שהוא לא משאיר אותם בגחלים של העצים, אלא העצים עדיין היו ממש עצים. ואז השבח הזה של העצים האסורים, הוא נמצא בתוך הפת, הוא מה שחימם את הפת, הוא מה שנכנס בו לפת, ולכן הפת הזה אסור. אבל חכמים אומרים, לא, הפת מותרת, כי הם סוברים, השבח של העצים לא ממש בפת עצמו, נכון, הוא חימם אותו, אבל, כמו שאמרו שהחדש לא יוטץ, אלא יוצד, זה אותו דבר, פה אנחנו נגיד, שבאמת אין שבח עצים בפת, ולכן הפת על כל פעם תהיה מותרת, אסור לעשות את זה, אבל הפת תהיה מותרת. אומרת הגמרא, ואת תניא, שנינו בברייתא, בין חדש ובין ישן יוצץ, זאת אומרת, אפילו תנור חדש, אנחנו נגיד שאפשר לצנן אותו ולא צריך להגיד ששומרים אותו. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה באמת לא קשה. הרבי, מה שאמרנו מקודם, שתנור חדש יוטץ, זה דעת רבי. רבנן, כן? מה שאמרנו עכשיו, שהוא לא יוטץ, זה דעת רבנן. אומרת הגמרא, מלא, בסדר, אני שמעתי באמת מחלוקת בין רבי לרבנן לעניין הפת שהפעה בתנור. למה? כי באמת רבי אומר, יש שבע חצים בפת. זאת אומרת, עכשיו שאתה מדליק תנור, אפילו לא תנור, אפילו לא תנור, אפילו התנור הזה הוא לא הוסק בהתחלה חדש בעצים כאלה, אפילו הוא יותר ישן. אבל שאתה עופה פת בעצים של איסור, אז העצים של האיסור האלה, כל מה שלא צינת אותם, הם נכנסים בפת. וחכמים אומרים לא, אבל מי אמר שאם הסקת בתנור, שתנור שאתה צריך לשבור אותו, אם הסקת בפעם ראשונה, כי נכון שבאמת התנור הזה עכשיו נהיה, הוא נוצר בצורה אסורה, אבל אחרי שתשים בתוכו עצים, לא התנור הוא היחיד שעושה את הפת, אלא התנור והעצים המותרים שיהיו בו אחרי זה, הם עושים את הפת. וכיוון שהעצים המותרים והתנור עושים את הפת, זה נמצא שגם התנור וגם העצים המותרים עושים את הפת ביחד, אז זה וזה גורם, כלומר, הדבר האיסור והדבר המותר הם שתיהם גורמים. אף אחד מהם לא יכול לבד לאפות את הפת. העצים לא יכולים בלי תנור והתנור לא יכול בלי עצים, אז שתיהם גורמים לזה. אף אחד לא אמר שרבי יהודה אמר, שרבי אמר שזה וזה גורם אסור, לא שמענו דבר כזה ממנו. אנחנו כן שמענו את זה מרבי אליעזר אמנם. זאת אומרת הגמרא, נקרא את זה רק, נכון, ואמור דשמעת לרבי משום די ישב החצי בפת, אבל זה וזה גורם מי שמעת לה, אלא לא קשה, אלא חייבים לומר, הרבי אליעזר, הרבנן, אלא מי כן אומר זה וזה גורם אסור, זה רבי אליעזר, ובואו נראה איך זה. רבי אליעזר, מדובר, אולי נגיד, שמדובר על רבי אליעזר דסאור, שמדובר על סאור, סאור זה דבר שגורם לחימוץ בעיסה. כן, לא מדובר עכשיו על פסח בנקודה הזאת, אלא בכלל. מה מדובר? נתנן, שנינו, סאור של חולין, דבר שמחמץ את החולין. דבר שמחמץ את העיסה שהוא חולין. ושל תרומה, שנפלו לתוך עיסה. עכשיו, אם הסאור של התרומה היה יכול לחמץ את כל העיסה, אז אפילו שהוא מיעוט, ובדרך כלל תרומה בטלה ב-1 ו-100, כיוון שבגללו נעשתה כל העיסה, אז כל העיסה תהיה תרומה. ואם הסאור היה חולין, אז בגלל שמבחינתו נעשת כל העיסה, אז זה יהיה חולין, הוא לא היה מפריע. אבל אם לא מהחולין ולא מהתרומה אפשר לחמץ את העיסה, לתפוח את העיסה, ושתיהם ביחד כן מצליחים, זה נקרא זה וזה גורם. אז באמת, ואין בזה כדי להחמיץ ואין בזה כדי להחמיץ, ונצטרפו וחיפצו, אז מה יהיה הדין בזה וזה גורם? רבי אליעזר אומר, אחר אחרון אני בא. הוא אומר, לא אכפת לי שזה וזה גורם, אני מסתכל מה שמו אחרון. אם שמו אחרון את התרומה, אז כל העיסה תהיה של תרומה. ואם שמו בסוף את החולין, אז כל העיסה תהיה של חולין, כי הוא הגורם בסוף. וחכם אומרים, לא, בין שנפל איסור לכתחילה, בין שנפל איסור לבסוף, לעולם אינו אוסר עד שיהיה בו כדי להחמיץ. זאת אומרת, עד שאחד מהם, יהיה מספיק חזק בשביל להחמיץ, אפילו אם צרפת אותו אחד אחר, הוא עדיין יאסור, כי ממנו זה הגיע.